שלום וברכה. השיעור שלנו נדון אודות אם מותר לבייש אדם בעקבות גילוי של מחלה, לא עלינו, לא עליכם, בפרט לצערנו הרב בתקופה של נגיף הקורונה. השאלה שנשאלה, אישה שראתה את חברתה, זה יכול להיות גם בבריכה, אבל זה קרה, שהבלנית ראתה אישה שבאה לטבול במקרה, אותה בלנית מבחינה שיש לאישה הזאת מחלת עור מדבקת. היות והיא רופאה במקצוע, אחות במקצועה, אז היא גם מבינה בעניינים אלו, ואז שואלת הבלנית, האם אני כמובן שאחרי שהאישה הזאת טבלה, דאגתי שאף אישה לא תיכנס למים ולא תדבק חלילה, אבל האם אני חייבת להזהיר את האנשים, נשים אחרות, בעקבות זה שהאישה מגיעה מדי חודש בחודשו לטבול, ויש לה מחלת עור מדבקת. כמובן זה פשוט שאם הדברים נשמעים בלשון של זהורית, צורה יפה, והאישה נמנעת ולא מביאה שום תקלה ושום מכשול, אז היא מדברת איתה והדברים באו על פתרונם. אבל נדבר בהיבט הכללי מה קורה במצבים כאלה אם היא חייבת לידע ולמנוע את ההזק מאחרים. אנחנו ברמב״ם למדנו בהלכות חובל ומזיק, הרמב״ם פוסק בפרק ו' הלכה י', המזיק את חברו בין בידו, בין בשאר גופו או על ידי חפץ מסוים כגון שזרק אבן או ירה חץ והזיק בו, או שפתח סכר מים על חברו או על הכלים והזיקו, או ירק ונע והזיק בכיחו וניעו בעת מהלכה מכוחו, חייב בתשלומי נזקו. ואלו הם אדם המזיק ותולדותיו. זאת אומרת, הזק ישיר, כמו שהרמב"ם מציין, זה ודאי מחייב את האדם. פה זה הנידון שלנו, לכאורה זה לא הזק ישיר. אם אדם מדביק אחר, הוא לא באופן ישיר פגע בו בגופו או בחפץ או בצורה ישירה אחרת ממנו. מצד שני, רואים שיש לנו כאן עניין של איסור עשה ולא תעשה. והדבר הוא חמור ביותר. יש לנו כמובן גם עוד דבר נוסף בהזק הזה, שכשאדם מזיק לאחרים, בדוגמה שהבאנו כאותה מחלה מדבקת. כתוב ברמב״ם לגבי איסור בור. אם נח ארוך והקיח על הארץ, אחר כך נתקל בהם האדם, הרי זה חייב משום בור. שכל תקלה תולדת בורי, יש פה למעשה, מצד אחד הוא לא אדם המזיק, אבל הוא מזיק בבור. נכון שהגמרא אומרת בבא קמא דף כ"ח עמוד ב', מכדי אבנו וסכינו ומסעו, מבורו למדנו, וכולם אני קורא בהם שור ולא אדם, חמור ולא כלים. זאת אומרת, הוא לא מתחייב לכאורה כשהוא הזיק אדם בבור, שהוא לא חייב עליו. אבל הגמרא מסיימת שמה, אנה מילה לעניין קטלה. לעניין חיוב הריגה, אבל לעניין נזיקין, אדם חייב וכלים פטורים. יש פה איסור אם כן של הזק, אף על פי שהוא לא הזק ישיר. יותר מזה, גם הוא עובר על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול, המשך חוכמה מסביר, בויקרא פרק י"ט פסוק י"ד, מה זה ולפני עיוור לא תיתן מכשול, הקוטים מפרשים כמשמעו, שלא ייתן אבן לפני העיוור בדרך להפילו, כמו שרש"י אומר מסכת חולין דף ג' עמוד א', וכן הוא האמת. ומזה אזהרה לפותח או קורא בור ברשות הרבים, ומשום זה אמרו, אומר המשך חוכמה, בור ברשות הרבים של שני שותפים, אידי אמרה לזיל קרלן, הוא הלך באמת והוא חפר, אין שלך דבר עבירה. זאת אומרת, עליו שלא תיתן מכשול, יש פה, יש פה איסור דאורייתא, ובבור שהוא ברשותו, יש פה הזהרה גם כן, מהספרי, שלא תשים דמים בביתך, יאוים שם. יותר מזה, הברכת שמואל, ברוכבר, בבבא קמא סימן ב', הוא אומר שאפילו על כלים שהוא פטור בהם ומזיק, אבל לאדם המזיק וחייב בידי שמיים. זאת אומרת, שהוא עובר על איסור של מזיק, אפילו אם התורה נתנה פטור מיוחד של שור ולא אדם, חמור ולא כלים, בכל אופן חייב בידי שמיים שהוא הזיק בזה שהוא גרם הדבקה לאחרים. אומר ספר חסידים, מוכה שכין לא ירחץ עם יהודי אחר במרחץ, אלא אם כן הוא יודיען. והוא מצוות עשה ואהבת רק כמוך, ולאו לא תעמוד אדם רעך. זאת אומרת, אדם שמסכן את חברו, וכך שהוא ידבק במחלתו, הוא עובר באיסור מן התורה, בעשה ובלא תעשה. ידוע שהמומחים הרפואיים, אלה שאחראים על בריאות הציבור, התקבלה ההוראה שלא לצאת ולבוא במפגש בין אנשים בגלל חשש התדבקות, לא להתקהל. כל ההנחיות הללו, אדם שעובר עליהם, א', יש פה שני חיובים, חובת השמירה שלא להזיק אחרים, וזה שהוא בא ביניהם ואפשר שהוא נגוע בנגיף ומעביר אותו לאחרים. דבר שני, חובת השמירה על עצמו, שהצטוונו ונשמרתם מאוד נשותיכם. יתרה מכך, התוספות אומר בבבא קמא שיותר יש לאדם להיזהר שלא יזיק אחרים משלא ינזק. והשולחן ערוך פוסק את התוספות הזה להלכה בכל של משפט סימן תף כף זין סעיף ח', וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה שנאמר שמר לך ושמור נפשך. אם לא יסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר על לא תשים דמים, זה שון השולחן ערוך בחושן משפט. אז אדם יראה שמיים, ודאי חובה להיזהר בכל מיני זהירויות, שהוא לא יבוא חס ושלום לידי מכשול להעביר את המגפה מאדם לרעהו, ושלא יתפס חס ושלום בסרח של אבון רציחה. בספר של רבי חיים פלאצ'י, נשמת כל חי, הוא מביא סיפור שהיה שם בבית הכנסת. בזמן המגפה, לצערם לא תקום פעמיים צרה, היו בין היהודים באותה עיר רופא שהוא התעסק וריפא במסירות נפש את הניגפים במגפה. אותו רופא רצה לבוא לכיסא שלו בתוך בית הכנסת ולהתפלל. אבל קמו כמה אנשים והתנגדו. עם כל הכבוד לרופא, שהוא מוסר נפש, והוא מטפל בכל האנשים שנמצאים נגועים במגפה, אבל הסיכונים שלו להידבק מהמגפה עולים 10 מונים על פני כל היחידים שמסתגרים בבית משך רוב ככל היום בגלל המגפה. אז הם חוששים שעכשיו הוא יבוא לבית הכנסת, יושב שם בשבת 3-4 שעות, ויתביק את האחרים. הרופא מצד שני טען, אני שילמתי על הכיסא בבית הכנסת, יש לו זכות על הכיסא שלו, זכותו להתפלל כהרגלו, מי שמפריע לו, שישים מחיצה, בידוד, ולא יתקרב אליו. שאלו את רב חיים פלאצ'י, מה הדין? עם מי הצדק? אמר רב חיים פלאצ'י, הדין עם המתפללים של בית הכנסת. הם יכולים לעכב ולמנוע את כניסת הרופא לתפילות משום שהחובה עליו להישמר מלהזיק את חבריו גדולה יותר ממה שמוטל עליהם שלא להינזק. הוא מביא את התוספות שדיברנו, התוספות שם מדבר, המשנה אומרת בדף כ"א עמוד ב' לגבי כלב שנטל תחרה עם גחלים והדליק את הקדיש, אז הגמרא שואל בדף כ"ג שבעל הגחלת גם יהיה חייב. התוספות שואל, אם בעל הגחלת חייב לשלם על הקדיש כי הוא לא שמר את זה, אם כן אז הוא פושע גם בגלל שלא מנע מהכלב להיכנס, למה הוא חייב בעל הכלב לשלם חצי נזק על השריפת הגדיש? ואז התוספות אומר את היסוד שלו. מכוח זה התוספות מסיק שהחיוב להיזהר מלהזיק גדול מהחיוב להיזהר מלהינזק. אז כמובן, בנושא שלנו אני מדבר רק על ההיבט ההלכתי, יש גם כמובן היבטים של דיני ממונות, שאדם שגרם להכניס את חברו לבידוד או לחולי והוא ניזוק מזה בעבודה וכיוצא בזה, יש בזה היבטים אחרים, אבל זה ההתמקדות שלנו היום בנושא האם מותר לו בכלל, לחובה מוטלת עליו להזהיר, ואנחנו נראה גם כן כמה הדבר חמור במחלה מדבקת שאדם חלילה וחס עלול להדביק אחרים לעבור לידי פיקוח נפש עד כדי כך שאפילו יש דנים אותו כרודף. ארוך השולחן בהלכות תענית סימן תקע"ו הוא מביא בשם הגדולים בזמן שהבעבועות שקוראים פקים פורחים בתינוקות ומתים יש לגזור תענית וכל אחד מחויב להרחיק מן העיר בניו ובנותיו הקטנים ואם לא עשה כן הרי זה מתחייב בנפשם. זאת אומרת עד כדי כך ממש חיוב על האבא להרחיק את הילדים שלו הקטנים מפני אותה מגפה שהייתה של הבעבועות באמינן. גם המכתב שאחד מפוסקי הדור אומר שייתכן וחולה במחלה מדבקת שהתרו בו, שיזהר מלהדביק אחרים והוא לא שמע, שהוא נידון כרודף אחר חברו להורגו, כמו שכתוב בשולחן ערוך או שמשפט, תקע"א, אני מקריא את הלשון, כל ישראל מצווים להצילו בעבר מעברי הרודף, ואם אינם יכולים לכוון ולא להצילו, אלא אם כן יהרגו לרודף, הרי אלו הורגים אותו. אבל פי שעדיין לא הרג, כך כותב השולחן ערוך. כמובן, כל הדברים הללו זה רק להבליט ולהדגיש את חומר האיסור של אדם שהוא מתעלם מההוראות והוא חולה במחלה מדבקת והוא כמובן צריך מאוד להיזהר, כמו שאמרנו מספר חסידים וגם מהרמב״ם, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש, כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצווה תצא להסירו ולשמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך, אומר הרמב״ם, ואם לא יסיר, להניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה, ועבר על לא תשים דמות בביתך. אם כן, לסיכום, חיוב ואיסור מזיק מן התורה הוא, גם אם לא נגע בידיו בדבר המזיק, והנזק נעשה על ידי אמצעי. לכן, אותה בלנית חייבת, אם היא לא מצליחה לדבר, והיא לא מצליחה לשכנע, והיא לא מצליחה למנוע את אותה אישה חולה במחלה מדבקת, חייבת לדווח לממונים, וכמובן, גם כן, כשיש לנו נידון בהיבטים נוספים, אבל באותו עניין כבר דנו הפוסקים, מה קורה אם אדם הולך לעשות רישיון נהיגה, והוא לוקה בראייה. עכשיו, אם ידע מזה משרד הרישוי, לא ייתנו לו רישיון. האם מותר למי שיודע שאותו אדם לוקה בראייתו, ולידע את משרד הרישוי, למנוע סכנה ותאונה שעלולה להיות? האם יש בזה איסור לשון הרע ורכילות? אז יש בתורה את הפסוק, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רך אני אשם. שואלים המפרשים, למה נסתכו שני המצוות? איסור לשון הרע לא תלך רכיל בעמך, ומצוות הצלה, לא תעמוד על דם רך. אלמדנו, שאף על פי שאסור לרחל ולגלות סוד של חבר, למרות זאת, אל לנו לעמוד על דם רענו, ולהעלים את הסכנה האוהבת להם. לכן פוסק השולחן ערוך, בחושן משפט סימן תפחף, שמע גויים או מוסרים, חשבים עליו רעה או תומנים לו פח, ולא גילה אוזן חברו, ועודיו עובר על לא תעמוד על דם רעך. לכן, פשוט, שאם אותו אדם ידוע לך, שהוא לא רואה טוב, ועכשיו הוא ילך לקבל רישיון, הוא ייקח את הרכב, והוא לוקה בראייתו, הרי הוא יכול לגרום לא רק תאונה לעצמו והרג לעצמו, גם לאחרים, נזק או תאונה. ולכן יש פה את החיוב שלא תעמוד על דם רעך. חפץ חיים מביא בשמירת הלשון את התנאים, מופיע חמשת הגדרים, מתי זה באמת חובה, וזה בהחלט בהלכות רכילות כלל ט' הלכה א', מציע לך חפץ חיים את הכללים, שאם אחד רואה את חברו שהוא הולך להתעסק או להתחבר למישהו שוודאי יסב לו עניין רע, אז דבר ראשון צריך להתבונן היטב שזה באמת רע, דבר שני שלא יגדיל את הסיפור יותר ממה שהוא, דבר שלישי שיכוון לתועלת, דבר רביעי שלא יצטרך לגלות לפניו את העניינים בצורה שהוא גורם גם רעות נוספות שלא צריכות להיווצר. כל הדברים הללו מעוגנים בפרוטרוט, אין כאן המקום להאריך, אבל כדאי לעיין בהלכות רכילות כלל ט' הלכה א', שהוא מביא את כל הפרטים. ויותר מזה, ראיתי בפתחי תשובה, מביא את זה בשו"ת יחווה דעת למרן הרב עובדיה יוסף. הוא אומר, ספרי המוסר, כך אומר הפתחי תשובה, ספרי המוסר העריכו בחומר איסור לשון הרע, וראיתי לנכון להעיר לאידך גיסא, אומר הפתחי תשובה, שיש אבון גדול יותר מזה מאיסור לשון הרע, וגם הוא מצוי ביותר, זהו מי שמונע עצמו מלגלות אוזן חברו במקום שיש צורך להציל השוק ביד עושקו. אתה רואה שהוא ינזק אם לא תזהיר אותו מפני הנוכל, הוא יעשה נזק, ולכן צריך, הוא אומר, חובה שאדם הרואה מי שאוהב לחברו להורגו בעורמה או שחותר מחתרת באישון לילה ואפילו בביתו או בחמדו של חברו, הוא מונע עצמו ממנו מלהודיע לחברו ולהזהירו מבעוד מועד, פני שהוא חושב שזה בכלל איסור לשון הרע, באמת שאני רואה כך גדול אבונו מנסו, והוא עובר על לא תעמוד על דם רעך. ולכן כשאנחנו מסכמים את הנקודה הזאת, כשאתה אישה יודעת על חברתה שעכשיו בזה שהיא תבוא לבריכה, בזה שהיא תלך למקווה בצורה הזאת בלי שידעו ייווצר נזק, אז זה דבר שבהחלט מחייב לעצור ולמנוע ולידע את הממונים. אם כמובן הדבר הזה בהחלט מצריך להגיד, וזה חובה ומצווה חשובה לידע. עכשיו, גם כאן אנחנו רואים הרבה פעמים שיש גם בתוך מערכת של עובדים. לפעמים עובד רואה עובד אחר שהוא גוזל מבעל הבית. מצד אחד הוא אומר, מה, אם אני אגיד, אז הוא יסתכסך איתי ויהיה אביה אחורה. גם פה כותב הבכור שור, הביא את זה הפתחי תשובה, דשו רבים. זאת אומרת, יש ברמה, הרמה כותב שנהגו להקל מלמחות בעוברי עבירה, שיש לחוש שיהיו עומדים על גופנו ומעודן. אז הוא אומר, דשו רבים, כלומר נכשלים בזה רבים, כהתר עליהם להחניף לאשר שם לו, יש לו אדם שיש לו שם ויד, ויש לו מאמץ, שררה או תקיפות, והם נמנעים מלהוכיח. וצריכים לדעת שבאמת החובה היא חובה גמורה, עד כדי כך אומר הרב אלישיב, מה הפירוש ותשחט הארץ לפני האלוהים? הרי רק לפני הקדוש ברוך הוא חמאס, אבל לפני, למה לא היה נראה להם שזה גזל? בגלל שהם אמרו זה פחות משווה פרוטה. הם חושבים, מי שאין לו תורה ומצוות, להרים שיחת טלפון, מה יש בזה? זה פחות משווה פרוטה. אבל בתורה הקדושה, דין תורה, גזל הוא אותו דבר עם אדם גזל שווה פרוטה, או פחות משווה פרוטה, כמו שאדם גזל סכום גדול. ולכן, לסיכום, החובה להוכיח, כמובן בשלב הראשון, אדם מוכיח את חברו בצורה שלא מבייש אותו, האם הדברים לא מועילים, אז הוא חייב גם לדווח. נסכם ונאמר שאנחנו בהחלט רואים כאן דבר מאוד חריג, שתירה התורה מאוד מאוד להיזהר מלהזיק אחרים בהקפדה יתרה, אפילו יותר מאשר אדם שומר על עצמו. יהי רצון שאנחנו נזכה בעזרת השם לימים טובים, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את המגפה, ונזכה בעזרת השם לתשועת עולמים, אמן ואמן.